ואני מבקש להקדיש את השיעור גם עילוי לנשמתו של אבי מורי, השבוע זה היום צעיר. ערב שבת פרשת משפטים, זו הייתה השבת של ההסתלקות. כן, אז זה היה בדיוק בערב שבת משפטים. וגם בדברים שנעסוק בהם באופן טבעי, אני מבקש לעסוק באחת הנקודות שהכי חורזות על עצמן בפרשת משפטים, ושאני חושב שבנשמתו של אבא, בנשמתו של אבא חרזה ללא סוף, גם במשנתו המשפטית, אבל עוד יותר במשנתו האנושית, בכבוד הבריות, כבוד האדם בכלל, כבוד הבריות, המושג של כבוד הבריות. אז בזה אני באמת רוצה, להיכנס, אולי נתחיל בסיפור של שנייה אחת, כי יושבים פה אנשי משפט, נתחיל בסיפור של שנייה אחת, כשסיפרתי את זה בשבעה של אבא לשופט נכבד מאוד מסוים, היה לו ככה בהתחלה קשה, ואחר כך הייתה לו התפעלות גדולה. זה קשור לכל, קודם כל בשבוע של היוצאת, אז אני גם בא עכשיו שיהיו בשורות טובות אצל כולנו, מנכד חדש אצלנו, אז זה גם חלק מהאיחור, עברנו לבאר שבע. אז אני זוכר שבאחת הלידות, אחד ההריונות, באנו הרבה שנים כבר. הנושא של אולטרסאונד היה אז די חדש. זה עוד לא היה... והגענו, אשתי ואני, מבדיקת האולטרסאונד, מופעמים מאוד מפלאי העולם ומפלאי הבריאה, הגענו לבית הוריי. נכנסנו ככה, בסלון ישבה אמא, תיבדל לחיים ארוכים, ורצינו להראות לה את הפלא האדיר, את התמונות, את הצילומים מהאולטרסאונד. אבא כדרכו ישב בחדר בפנים, ולא רצינו להפריע, אנחנו לא ידענו אם הוא שומע שאנחנו נמצאים או לא, אחרי זה רצינו לישב וכתב. טוב, ותוך כדי שאנחנו מדברים, והתפעלות ושמחה ו... אבא יוצא מהחדר ושמח וטוב לב וככה רואה אותנו יושבים עם הצילומים של האולטרסאונד לשולחן. אבא בטכנולוגיה זה לא היה ממש מחובר. אני כבר תיקון של כל הטכנולוגיה, אבל זה לא היה ממש החלק החזק. אז חשבנו שהוא התפעל מה... הוא יוצא והוא הגיע באמת, ראינו בשמחה, בטוב לבב, ככה הוא היה באווירה טובה. הוא מסתכל ורואה על השולחן את הצילומים. אני לא אשכח את התמונה. נתקרקמו פניו. הוא ממש היה בהקפדה. והוא אמר תודה. אף פעם לא זוכר דבר כזה. אמר שהוא חייב, שהוא באמצע לכתוב, הוא צריך להיכנס לחדר. אני הרגשתי שהוא משהו לא טוב לו, אז אני הרגשתי, שאלתי אותו, מה? אז הוא אומר לי, אני לא מבין. קיבלתם רשות ממנו? חייכתי, הוא אומר לי, מה זה מצחיק? קיבלתם ממנו רשות להסתכל בצילומים שלו? מה הולך פה לך? מה עם הכבוד של ילד? זה היה... לקח לי זמן להרגיע והכל, עד שלא הבנו שזה... בהריונות הבאים לא הסתכלתי אף פעם. אבל... אני זוכר שכשסיפרתי את זה בשבעה לשופט בבית המשפט העליון, בוגרים, אז הוא לשנייה ככה אמר לי, כן, אבל לעובר אין עוד מעמד. אז לא התייחסתי, ואז הוא אמר בעצמו, עכשיו אתה מבין את ההבדל בין אבא שלך לבינינו. תראה על מה אני חושב. זה היה נפלא. הוא אמר, אין לו עוד מעמד. זה... אז אני רוצה להיכנס קצת לכבוד הבריות, אבל לכבוד הבריות מתוך הפרשה, הפרשה היא כל כולה כבוד הבריות. כל פרשת משפטים. אבל אני רוצה ללמוד אותה מתחילתה, ככה מעט. הפרשה מתחילה אחרי הכותרת של ואלה המשפטים, הפרשה מתחילה בדיני עבד עברי. וכל המפרשים שואלים מה פתאום פותחים בעבד עברי. לכאורה, אם רוצים לעסוק בדינים אזרחיים של גזלה, של שמירה, של גניבה, של צריך להתחיל להתעסק בדין עצמו. עבד עברי הוא התיקון או העונש או התוצאה של אדם שגנב. איזה היגיון זה? כלומר, מה סדר הדברים בפרשה? יש לזה תשובות רבות שאינני רוצה להיכנס אליהם עכשיו. אני אסתפק רק באמירה אחת שנדמה לי שפעם דיברנו בה, שההפטרה של הפרשה עוסקת כולה בענייני שחרור עבדים עבריים. כלומר, מתקני ההפטרות, במוצאי שבתות, בוואטסאפים יש לנו סיפור מההפטרה. אז מתקני ההפטרות ראו כנראה בסוגיה הזו של עבד עברי את מרכז הפרשה. אני לא נכנס לסוגיות האלה, אלא לשאלת ביניים בתוך הנושא הזה, שהיא בתוך השאלות, היא השאלה הבסיסית. היא השאלה הבסיסית. יש שני סוגים של עבד עברי. עבד עברי הוא מי שנמצא בעבדות אצל אדונו לשש שנים, שש שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם. דין עבד עברי נוהג רק ביובל, דיניו המיוחדים של עבד עברי הם מופלאים, איך אומרים חז"ל? כל הקונה עבד קונה אדון לעצמו. דיני עבד עברי הם מרתקים, כי בעצם מה שקורה לעבד עברי זה שהוא צריך לחזור למצב כספי שהוא יוכל לתפקד. עוד רגע נראה מה יכולות להיות הסיטואציות שגורמות למצב כזה. אבל הוא צריך להיות במצב כזה שהוא יוכל לחזור למצב כספי, שהוא יכול להחזיר חובות, שהוא יכול להחזיר דברים, מיד נראה. הדינים של עבד עברי הם כאלה שבשונה מכל עובד בתורה, שעליו אומרת התורה, ביומו תיתן שכרו, עבד עברי זוכה, לא במרכאות, זוכה לקביעות של שש שנים. שיכולה להתארך במידה והוא זקוק. לא רצוי מלכתחילה, תורה נגד זה, סוגיה שלמה. ודינם של עבד עברי הם מרתקים, הם בעצם מלאכת שיקום של מי שצריך לחזור ולהשתקם. איך אומרת ההלכה? מי שקנה, מי שיש לו קר אחד או כסת אחת, נותן אותה לעבד העברי. בפסוק ג' כתוב בפרשה, אם בגפו יבוא, בגפו ייצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו אמו. שואל רשי, איזה אשתו אמו? הרי הוא עבד עברי, מה אשתו קשורה? אומר רשי, ברגע שאתה קיבלת עבד עברי לעבוד, אתה משלם את מזונות אשתו ובנה. אנחנו תופסים בכלל על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, זה מלאכת שיקום שלימה, פלאית, שצריך לנתח אותה, אני לא נכנס. אבל ישנן שתי אפשרויות שאדם מגיע למצב של עבד עברי. האפשרות האחת היא, כי ימוך אחיך. אין לו כסף, ואז הוא מוכר את עצמו. זה נקרא מוכר את עצמו. לא זו האפשרות שנמצאת בפרשה שלנו. רש"י מיד מדגיש שהעבד העברי שלנו הוא לא מי שמכר את עצמו מחמת דוחקו, אלא מי שנמכר בגניבתו. זה רק נתון פשוט כדי להתחיל את העיון שלנו. הוא גנב, אין דיון על זה שהוא גנב, ועכשיו צריך לראות מה עושים עם הגנב הזה. אז מה עושים בחוק העתיק שלנו 5,000 שנה אחורה, אנחנו עתיקים, לא מודרניים כמו היום. אז קודם כל יש כלל מאוד גדול, מאוד מוזר בהלכה היהודית, מאוד משונה, שגנב צריך להחזיר את הכסף. לא מאוד מאוד מוזר, אבל זה חוק עתיק. כלומר, אם מישהו גנב, הוא צריך להחזיר את הכסף. נכון זה משונה? הוא חייב להחזיר את הכסף. זה לא יעזור שהוא יושב איקס שנות לימוד בבית הספר הגבוה של בית הכלא. הוא צריך להחזיר את הכסף. דבר מוזר, אבל ככה התורה אומרת. ואם אין לו, אין לו. אז הוא נמכר בגניבתו. לאן הוא נמכר בגניבתו? לסוגיה של עבד עברי שדיברנו מקודם. הוא יכול הרבה פחות, ואז אם יש לו כבר כסף, הוא פודה את עצמו בפחות משש שנים, הגג הוא שש שנים. והתורה מתארת את דיני עבד עברי, ורשי, אם תסתכלו בפסוק ב', בעמוד הראשון, בפרשת משפטים, בפסוק ב', מצד שמאל, בדיבור המתחיל, כי תקנה, אתם רואים באמצע העמודה, מצד שמאל, כי תקנה, אומר רשי, כי תקנה מיד בית דין שמחרו בגניבתו. כמו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגניבתו. אם אין לו ונמכר בגניבתו. ורשי בדרכו, בואו נראה את הרשי הזה, כי הוא אחד מעשרות דיבורים כאלה בפרשה במשפטים. או אינו אלא, זה נקרא מדרש הלכה, אולי מדובר בעבד שמחר במוכר עצמו, אתם רואים? מפני דוחקו, בסדר? מוכיח רשי שלא, אבל מחרו בית דין, נמשכת השאלה אדם, אולי מדובר רק אם מוכר עצמו מחמת דוחקו, אבל אולי מי שמחרו בית דין שהוא גנב, הוא פשע, זה שמסכן מחר את עצמו מחמת דוחקו, רחמנות, כי ימוך אחיך, עוני. אז מובן שהעניין של אדון שלוקח אותו ונותן לו קביעות, ומשקם אותו ואת ביתו ואת משפחתו, נו, נפלא, ואז, תראו את רשי, אז אולי הדין הוא שבאמת יוצא בשש, כלומר שבשש שנים הוא יוצא. אבל אולי מי שמחרו בית דין, אתם רואים את הדיבור? אבל מחרו בית דין לא יצא בשש. זה סגנון מדרש הלכה. אולי אם מדובר בגנב, יש לו רזומה לא הכי חיובי בלשון המעטה. ממילא אין לו את הצ'ופר הזה של לצאת בשש. אולי הוא לא יצא בשש. מוכיח רשי שזה בלתי אפשרי. כשהוא אומר וכי ימוך אחיך ונמכר לך, הרי מוכר עצמו מפני דוחקו, אמור. כשהוא אומר הכוונה היא בספר ויקרא. שם בסוף הספר מדובר על עבד עברי שמח, אני, כי ימוך אחיך, הוא מכר את עצמו בגלל עוניו, אז על זה כבר מדובר שם. ושם כתוב שהוא יוצא בשש. אז מה שמופיע כאן חייב להיות לא על מי שמח ומחר את עצמו, כי על זה כבר כתוב, ממילא על מי מדובר פה, על נמכר בגניבתו. ומכאן לומדים, ומה אני מקיים כי תקנה, לא מי שמוכר את עצמו ואתה קונה אותו ממנו, אלא כי תקנה מיד בית דין. שאלה? זה יפה מאוד. רק שאלה קטנה. מקודם שאלתי למה עוסקים, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל מניע בדורות. בעבד עברי בתחילת הפרשה. עכשיו השאלה מוכפלת, ואני לא עוסק בכלל בעניין למה בעבד עברי, אני עוסק בשאלה הבאה. התשובה תהיה אחת בסוף. אתה רוצה לדבר עכשיו בקיצור על גנב, נכון? כלומר, עכשיו סיכמנו שמדובר על מעל אחד שגנב. הגנב הזה עכשיו נמכר בגניבתו. בעוד פרק, ונראה מיד את הפסוקים, עוסקים בכי יגנוב איש. לא היה יותר הגיוני שלפני שאתה מדבר על סיטואציה של גנב, מה דינו, תספר לי שיש גנב, ומה דינו של גנב כשהוא גונב, לפני הפטנט של נמכר בגניבתו. מה הסדר הגיוני? אם אתה רוצה רק לתאר את הרעיון של עבד עברי והיית מדבר על מוכר עצמו, כן, אני מבין. הרעיון של שחרור עבדים, יציאת מצרים, אני מבין. אבל הרי אתה מדבר, נו, על גנב. ובפרשה אתה עוד לא סיפרת לי בכלל על דיני גנב. וגנב יופיע במקום הטבעי שלו באחד מאלה שמזיקים. אז שיופיע דין גנב, ואז תספר מה עושים עם הגנב. לא זה הסדר? אם מישהו היה כותב ספר מסודר, הוא קודם כל היה אומר לי את דיני הגנב. מה זה נקרא גנבה? ויש דינים חשובים מאוד לגנב. בואו נסתכל על הדינים של הגנב לשנייה אחת. איפה הם? בסוף שעיני. אנחנו הרי מנסים לחיות עם הזמן. וואטסאפ. וואטסאפ פה. אז בסוף, אז אנחנו בין ראשון לשני עכשיו, נכון? עכשיו אנחנו פה בשני. אז קדימה שני. אז הנה שני, בסוף שני, בפסוק למד זין, בפרק כף א', ובפסוקים הראשונים של פרק כף ב', בחומשים שלנו, בעמוד ריש כף, כתוב כך, כי יגנוב, אין לכם חומשים? יש פה עוד הרבה, כדאי שיהיו, כי זה עוד רש"י אחד אני קורא, אבל כדאי שיהיו, אם רוצים עוד חומשים. צריך בעזרה? צריך שם? יש לכם? אין? כי יגנוב איש, תראה פרק כ', פסוק למד זי, כי יגנוב איש שור או סט, וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת הסט. אז יש לנו את הדין של אם הוא גונב שניים כפל, אני לא נכנס עכשיו לארבעה ולחמישה ולכפל, אבל כאן יש דיני גניבה, אם המציאויות של גניבה שאחרי הגניבה הוא טבח או מחר, נכון? אלה הדינים עצמם, ואז היה צריך להגיד, ואם אין לו כסף, אז נמכר בגניבתו, זה הסדר הגיוני. ולא להתחיל את הפרשה באלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עבד עברי. ואז הגלה רשי שמדובר בנמכר בגניבתו, ואני עוד בכלל לא יודע שבכלל גנב צריך לשלם, ולא רק כפל, אלא יש מצבים של ארבעה וחמישה. מה הולך פה? אם במחתרת יימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לא שלם ושלם. אם אין לו, נו. אז כאן מופיע ונמכר בגניבתו, אז מה אתה מתחיל לשם? נכון? שאלה חשובה מאוד. אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, משור על חמור עצר חיים, שניים לשלם. אז הפסוקים מסודרים מאוד מאוד. אז למה כל עבד עברי מתחיל שם? עד כאן שאלה עד. היום אני רוצה לעשות בגנבים. גנב, היום גנבים. מה זה? גנבים. עכשיו נסתכל עוד טיפה בסיפור הזה של תביחה ומחירה. רשי אומר דבר יפה יפה, כיוון שאני עוסק בגנב אני רוצה לעסוק בעוד נקודה. אתם רואים באותו פסוק בפרק כף א' בפסוק למד ז', כתוב שם חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צום תחת השה. ההלכה המוכרת, גנב חייב לשלם קרן וכנס עוד קרן כפל בכל גניבה. חוץ מהקרן והכנס שזה כפל, אם הוא טבח או מחר, אז אם הוא טבח או מחר שה, הוא משלם ארבעה צון תחת השה, ואם הוא טבח או מחר שור, הוא משלם חמישה תחת השור. נכון? כנס של ארבעה וחמישה. הכנס הזה הוא גזירת הכתוב. אבל חז"ל כן ניסו לתת לזה הסבר, ונראה לפחות אחד משני ההסברים ברש"י. מעל למזמן היינו רואים את שניהם, נראה רק את הראשון. למרות שמעניין מאוד לראות את שניהם ביחד, רש"י מחבר ביניהם, אבל הזמן קצר. חמישה בקר וגומר. אתם רואים בעמודה מצד ימין? חמישה בקר וגומר. אמר רבי יוחנן בן זכאי, ואגב, אם רשי מביא כאן את הדברים של חזל, משמע שהוא רוצה להסביר משהו מפשוטו של מקרא. אמר רבי יוחנן בן זכאי, ויוחנן בן זכאי הולך לענות לשאלה, למה הבחינה התורה בין אם הוא טבח או מחר שור, לטבח או מחר שה. שכל פעם זה יהיה סכום אחיד. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות. מדהים. חס המקום על כבודם של בריות. של הגנב. אגב, מאוד מעניין. מי שאמר של הגנבים, הלשון במדרשי, ורשי שינה, הלשון במחילת הזה חס המקום על כבודו של גנב, ורשי שינה לכבודם של בריות, ואני מנסה לחשוב עוד מעט. מעניין. כבוד הבריות. שור שהולך ברגליו, ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, משלם חמישה. זה שנישאו על כתפו, הגנב, שהוא גנב, נבך, היה קשה, היה צריך לקחת את השא, צריך את הפיצויים על העניין. כיוון שהוא קבעה קשה מאוד, זה שנישאו על כתפו משלם ארבעה הועיל ונתבזר. אז שור שלא נשא על כתפו אלא הלך ברגליו, אז הוא לא התבזר, אז הוא משלם חמישה. זה משלם ארבעה. אני לא נכנס לשיטה השנייה, אבל אני אקרא אותה רק כדי להסביר נקודה אחת מעניינת. אמר רבי מאיר, ומי שיודעים להבחין ברשי, יודעים שלא כתוב פה עכשיו רבי מאיר אומר, אלא אמר רבי מאיר, מה ההבדל? אם היה כתוב רבי מאיר אומר, זה שתי דעות שונות. רבי יוחנן בן זכאי אומר א', רבי מאיר אומר ב', או ההפך. אבל כשרשי מחבר את שתי הדעות, אז הוא אומר, רבי יוחנן בן זכאי, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אמר רבי מאיר. בסדר? ומה הוא אומר? אגב, יונתן בן עוזיאל מביא את שתי הדרשות כדבר אחד, בכלל בלי השמות. הוא מביא את הכל כדבר אחד. את מה שרבי מאיר הולך להביא, הוא מביא כהמשך הדברים, ברצף אחד. אמר רבי מאיר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של מלאכה. זה כבר ניתוח מקום לגמרי אחר, לא משום כבוד הבריות, אלא בואו ראה כמה גדולה כוחה של מלאכה. דברי פשוטה, רבן יוחנן בן זכאי מוטרד ממצבו של מי? של הגנב. ורבי מאיר עוסק במצבו של מי? של הנגנב. והוא אומר, מה קרה לנגנב? בואו נסתכל. כמה גדולה כוחה של מלאכה? שור שביטלו ממלאכתו. שור חורשים. חמישה. שא, נכון, זה הפרנסה שלו, זה חלב. אבל השא זה לא מלאכתו. הוא לא חורש בזה שלא ביטלו ממלאכתו. ארבע. יפה מאוד. יודעים מה מובא במפרשים, ההסבר למה צריך רשי להביא גם את שיטת רבי מאיר, אני מזכיר רק את זה לשנייה, כי אני לא רוצה להיכנס לרבי מאיר, אני רוצה להיכנס רק לרבי יוחנן בן זכאי, כי אני עוסק בגנב היום. היום דיברנו על גנבים, לא על מיני. אבל אני מזכיר את דברי רבי מאיר, רשי מדהים פה. מדהים. הרבי מדייק את זה בתוך פירושו על רשי, זה כל כך חזק מבחינה למדנית. מה פירוש גדול כבוד הבריאות? וזה מאוד חשוב משפטית, כיוון שדיברנו כל הזמן על כבוד הבריות, ואני שוב מזכיר את אבי מורי. אז כבוד הבריות לפעמים נתפס כעל חשבון התפיסה המשפטית. זאת התפיסה, זה המשפט. אני רוצה להסביר מה אני אומר. אני לכאורה, אם צריך לשלם חמישה, אז מה אני, המגנב, צריך להפסיד מהכנס שהייתי אמור לקבל, כי התורה החליטה לשמור על כבוד הבריות של החתיכת גנב הזה. כלומר, כל הכבוד לכם עם כבוד הבריות. תשיגו קופה של תורמים לטובת כבוד הבריות. מה זה קשור אליי? אני נגנבתי, נכון? טבחו לי ומכרו לי, אני אביא אישור פסיכולוגי מה זה עושה לי, התורה אימתה את זה עם חמישה, אז מה פתאום הורידו לארבע? זו טענה רצינית על הרבה חמישה כאן. יפה מאוד מה שאתה אומר לי כבוד הבריות, רק לא מעניין אותי, אני בקופה הפסדתי. לכן מביא רש"י מיד את רבי מאיר, ואומר זה בכלל לא מחלוקת. זה לא. הסכום האמיתי שצריך שבתורה נקבע הוא כמה? ארבעה. רק שהוסיפו מניות משום עניין כבוד הבריות, ולכן בכיוון שבשור הוא התבזה, אז ממילא, כיוון שבשה הוא התבזה, אז בשה השאירו את זה בארבעה. לעומת זאת, בשור שהוא לא התבזה, העלו לו לחמישה. כלומר, גם הגדול כבוד הבריות שעוד רגע נדבר עליו, הוא לא על חשבון המאסט. המאסט, הדבר הברור ההלכתי הוא ארבעה, ולכן אמר רבי מאיר, בסדר? ברור שזה לא המינימום חמישה. המינימום החיובי הוא ארבעה, נגנב לא יכול לטעון הפסדתי. אלא שאם היהודי הזה מבך גם עבר מסכן על כבוד הבריות, הפסיד את כבוד הבריות שלו, אז משאירים אותו בארבעה. ואם הגנב הזה לא רק שלא התבזה, אלא גם הלך כמו צדיק, ככה עם שור בצד בכלל, שנחמד מאוד, אז הוסיפו לו עוד שופר, חמישה. טוב, עד כאן. על רבן יוחנן בן זכאי, אתם זוכרים שהתחלנו את הכל מי אבי דברי? אני אחזור לשם עוד מעט. על דברי רבן יוחנן בן זכאי, אני רוצה ברשותכם לשאול כמה שאלות פשוטות, ובסוף נחזור לכל. אני לא לגמרי מבין מה כתוב. הבנתי שההבדל בין שור לשה, שבשור משלמים, נו, חמישה, למה? כי הגנב לא התבזה. כי השור הולך לרגליו. לא, כיוון שהוא לא התבזה, אז ממילא... שכן. אבל בשה שהוא התבזה, אז אנחנו משאירים אותו לארבעה. מה זה קשור לפתיחה או מכירה? ונניח שהוא לא טבח או מכר? הוא רק גנב. מה זה משנה לכם אם הוא טבח או מכר אחרי זה? הרי מתי הוא לקח את השור? מתי הוא התבזה או לא התבזה? נו, מתי הוא התבזה או לא התבזה? בכלל לפני התביכה ולפני המחירה, איך זה קשור לתבחור מחרו? מה שאומר הרבה יותר מזה? שאלה חשובה, לא? מה זה קשור בכלל לתבח או מחר? איך זה קשור? אתם מבינים מה אני אומר? מה זה קשור? כל הדין של טבח, אתם מבינים מה אני אומר? כל הדין של טבח ומחר זה אחרי גניבה. אבל כשהוא גנב,
שניים
משלם. אז למה לא מחלקים בין שור לבין שה? שאלה חשובה מאוד. לא הבנתי. כל הסברה שלך קשורה רק לאחרי. אבל הביזיון היה אז. שאלה שתיים, איזה מין ביזיון יש בגניבה? הרי אף אחד לא ראה אותו. אם מישהו היה רואה אותו, זה לא גניבה. הרי אם במחתרת. אז מה, אני הבנתי תמיד שההגדרה של ביזיון זה שרואים אותי. אבל אף אחד לא ראה אותו?
אולי.
איך?
אולי.
אולי הוא. זה מעניין מאוד. אולי הוא. אולי הוא אפילו הרבה יותר מזה.
שהוא יצטרך.
שהוא יחשוב על זה. מתי הוא יצטרך? מה אתה אומר שמשהו...
זה
מה
שהוא יצטרך לגנוב, שהוא מתחל לדרש
לגנוב. עצם הגניבה אתה אומר. עצם הגניבה, אז מה ההבדל בין שור לשה? אז לכאורה, אז בכלל אין הבדל. אבל כן חילקו. ואם חילקו, אז מה זה קשור? הרי זה בכלל לא קשור לתביכה ולמחירה, זה קשור לזמן. הגניבה. אמרתי לכם קודם שרשי אומר, גדול כבוד הבריות. ובצדק, איתן מגלי, אתה אמרת הגנב. ובאמת לכאורה מדברים פה על הגנב, מה? ושאלה האחרונה, שהיא מעניינת מאוד, עוד שאלה שדווקא הרבי מזכיר בתוך דיון בסוגיה הזאת, שרבני אנחנו נמזי כאן. שאלה האחרונה, שגם היא מעניינת מאוד, אנחנו יודעים שאצל רשי, כשמוזכר שם של תנה, הרי כל דברי רשי זה דברי חז"ל. תמיד רשי מצטט. מעט מאוד פעמים הוא מזכיר את השם. וכשהוא מזכיר, יש סיבה. ואלה שמות בני ישראל, ויקום מלך חדש על מצרים, חדש, רב ושמואל. חד אמר וחד אמר. דיון ענק. למה צריך להזכיר פה את רב ושמואל? אני יודע שרב ושמואל אמרו את זה, אבל למה רש"י מסביר? זה שני פירושים, תגיד את הפירושים. כאן הוא מזכיר את רבן יוחנן בן זכאי ומזכיר את רבי מאיר. וכנראה זה חשוב להבנה. ורבי מאיר, כמו שאמרנו, לא מספיק לעשות. אני רוצה לחזור להתחלה. אחרי זה לתליחה ולמפירה, שוב, השאלה העיקרית, אני בכלל לא הבנתי במה עוסק רבן יוחנן בן זכאי. הרי לכאורה כל העסק בכלל לא קשור, נו, לשלב התליחה והמפירה. זה בכלל לא רלוונטי. זה קשור לשלב הגניבה. אני חוזר. בשבוע האחרון, עסקנו בעשרת הדיברות. השבת, שבת מתן תורה. במשך השבוע דיברתי הרבה, מי ששמע בלוחות, על הלוח הימני ועל הלוח השמאלי ועל הדיברות שמכוונים זה כנגד זה. ככה רש"י מלמד אותנו ללמוד את עשרת הדיברות, אנוכי השם כנגד ותרצח. לא ככה, אלא ככה. ערב שבת ניסינו לראות איך בעצם כל עשרת הדיברות הם סולם לחיים מלמטה. מי לא תחמוד, ללמעלה, ללמעלה. אני לא נכנס לזה עכשיו. לפי דברי חז"ל ורש"י אלה, הדיברות מכוונים ימין כנגד שמאל ושמאל כנגד ימין. הם דורשים את זה על הפסוק, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביה הרואים בשושנים. הדיבר לא תגנוב מכוון כנגד לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא תגנוב כנגד לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. ואלה המשפטים הראשונים מסיני, אף אלו מסיני, ומעניין מאוד שמכל עשרת הדיברות מתחילים בלא תגנוב. בסיבוב. לא בכי יגנוב איש, אלא במה קורה לגנב ומתי צריך לעסוק בזה שנמכר בגניבתו ואיך משקמים אותו וכו' וכו'. אבל העיסוק הוא בגנב, נכון? כלומר, נשוא הפרשה שפותחת את הפרשה אחרי מתן תורה הוא גנב. אני חושב שיש פה דבר שהוא מרתק, צריך להעמיק בו מאוד מאוד. אותו רבן יוחנן בן זכאי, שמדבר פה על ההבדל בין 4-5, מדבר בפרשה אחרת בהמשך, מה חטאו הגדול של הגנב? אתם זוכרים אוזן זו ששמעה לא תגנוב והלך זה וגנב, ועכשיו נמכר בגניבתו, תרצה. נכון? אוזן זו ששמעה לא תגנוב. רש"י מביא את זה נייר. רבן יוחנן בן זכאי אומר דבר מופלא. כשהוא מדבר מה עניינו של הגנב בעולם, אז הוא אומר שהגנב מפני מה החמיר התורה שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי. מראה בבבא קמא. שאלו, והיא מופיעה גם בתנחומא אצלנו בפרשה. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? שאלה יפה. הגזלן עושה את זה לאור השמש. הגנב. מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? גזלן צריך לשלם קרן וחומש. יש לו קורבן, מעילות, אבל קרן וחומש. אין כפל, ואין ארבעה וחמישה בכלל, לא ראינו את המושג הזה בגזלן. מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? אמר להם, זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו. וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו. שומעים? הגנב השווה את כבוד העבד, הגזלן. סליחה, הגנב השווה את כבוד העבד לכבוד קונו. אני קורא אותו עד הסוף. וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, הוא מסביר. כביכול, אתם יודעים מה עשה הגנב? עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. הגנב מפחד מזה שהנגנב יתפוס אותו. אבל הוא לא מפחד מזה שהקדוש ברוך הוא יתפוס אותו. הגזלן לא נמצא שם. הגנב עשה עין של מטה כאילו אינה רואה. ואוזן של מטה כאילו אינה רואה. וסליחה? כאילו אינה שומעת. אבל הגזלן לא חטא בזה. ולכן החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן. ורבן יוחנן בן זכאי ממשיך ואומר אז שהגנב הזה עבר ולא הבין, הוא מצטט את הפסוקים שלו, כי יכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה וכולי, ונאמר, הוי המעמיקים מהשם לסתיר עיצה, והיה במחשך מעשיהם. פסוק בישעיהו, היא מאוד. הוא מצטט עוד פסוק, ויאמרו לא יראה יא, ולא יבין אלוהי יעקב. והפסוק השלישי שהוא מצטט, וכתיב כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. אתם יודעים מה רואה רבן יוחנן בן זכאי בגנב? הוא רואה בגנב יסוד אמוני מחריד שצריך לנתח אותו לעומק. אתם יודעים למה צריך לנתח אותו לעומק? כי כשמדברים על גנבים, אני מדבר עליי. אני רוצה להסביר את המושג גנב עוד רגע. גנב זה מושג גדול מאוד מאוד מאוד, לא תגנוב הולך אם לא תיסע. אתם יודעים מה קורה לגנב? למה לא תגנוב הולך יחד אם לא תיסע את שם השם אלוקיך על השם? הגנב יודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. יש ביטוי בחז"ל מדהים שגנב יהודי בדרך, לפני שהוא גונב, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא בתפילה ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה לא משאיר אותי לבד. אני איתך, אתה גם יהיה צדקה, אתה גם יודע שאני עובד הרבה. זה בקטנה. אגני. יודעים מה זה בעומק גנב? גנב זה לאו דווקא גנב ממון. יש ארבעה גנבים, יש גונבי נפשות, יש גונבי ממון. יש גונבי דעת הבריות. הגנב הראשון היה קין, שגנב דעת העליונה. אתם יודעים מה זה גנב? גנב זה מישהו שחושב שהוא עובד על מישהו. מבינים שזה מדובר עליי? הגנב לא עומד מול לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הנועף. מי שעובר על לא תנאף, מחור לכוח של ניאוף. זה כמו הבגידה של עבודה זרה. מי שעובר על לא תרצח, כביכול ממעט את הדמות. את צלם האלוקים. ברצח בפועל, בהלבנת פנים. מי שגונב לא נמצא במקום הזה. הוא לא כופר, לא באשם. והוא לא טוען שיש אלוהים אחרים. הוא טוען שיש אל השם. אבל הוא לפעמים נושא אותו לשם. הזכרנו בשבוע שעבר, כשדיברנו על הדיברות, שחזל אומרים דבר מדהים. יודעים מה זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשם, אומרים חזל? המצווה הראשונה שמופיעה אחרי יציאת מצרים היא לשאת את שם השם עליך. תפילין. וכשאותם לאות על ידיך והיו לו תוטפות בניניך, לשאת את שם השם. וכששם השם עליך ויראו ממך, וחזל אומרים מה זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשם, לא תהא מניח תפיליך ועטוף בתליתך ועובר עבירות בסתר. פעם כשקראתי את זה הבנתי שמדובר על צבוע. ואני למה הבנתי כך? כי יש כלל פסיכולוגי גדול, כשיש משהו שהוא קרוב אליך, אתה מרחיק אותו. וצבוע, אני לא. אז לא, זה עליי. אתם יודעים מה הכוונה שם? הכוונה היא פשוטה. אף פעם לא חשבתי על המושג, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא כך. הביטוי לשאת זה לקחת. אבל לפעמים הביטוי לשאת זה לרומם. אני הולך להגיד דבר מדהים, נוראי. אתם יודעים מה זה לשאת את שם השם אלוקיך לשווא? זה להגביה את שם השם גבוה מדי. לנתק אותו מפה. אתם רוצים? כתוב בתורת החסידות, רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו. וזאת הבעיה. על כל גוי הוא כל כך רם. רם, מתנשא. אבל זה לא נכון, הוא משפילי לראות. בשמיים בדיוק כמו בארץ. אתם יודעים מה קורה למי שנושא את שם השם אלוקיו לשם? הוא פשוט מרים את שם השם אלוקיו. הוא לא צבוע. הוא נותן דרשות על שם השם. הוא באמת רואה דברים אדירים. אתם יודעים מה אומר הגנב שעכשיו עובר את העבירה שלו כשהוא גונב? הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, ריבונו של עולם, בינינו, אנחנו הרי לבד, אני ואתה פה עכשיו. נכון? החלום. רק אתה ואני. בוא נדבר על עניין. נניח שעכשיו אני. בסדר. על זה נשבור את הרומן. נצח ישראל, נכון? לא ישקר. אין סוף ברוך הוא. באמת נבהל מ... קטן על כבוד. לא להיבהל מכל פרט. אני כלל ישראל ואותי אי אפשר לנתק מישראל, וסבא שלי היה רב וסבתא שלי הייתה שוחטת. אתם לא מכירים את הפרטים? ואני מאמין בלב והלב מאמין בי, ואני לא זוכר את כל הפרטים. זה רק עכשיו. כתוב, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אתה אני אומר, אתם יודעים מה הרוח שטות? זה משפט נורא לא יפה. אני מכיר אנשים שעוברים עבירה כי הם פילוסופים. אתם יודעים מה הרוח שטות? שהוא חושב שהוא פילוסוף. כלומר, אני אסביר לכם מה הרוח שטות. הרוח שטות היא הרוח שאומרת את הדבר הבא. אתה הרי כל כך גבוה, ואנחנו הרי לא מתמתק, והוא צודק. ואתם יודעים למה זו רוח שטות? כי אם הייתי מבין איזה ניתוק אני יוצר ביני לבין הקודש ברוך הוא, כשאני מתנתק בגניבה הזאת, אז הייתי מבין כמה הרוח היא רוח שטות. יש שני דברים נכונים, נכון? נצח ישראל לא ישקר, וכלל ישראל, ורם על כך, הכל נכון. אבל כשאתה גונב, אתה יודע לאיזה מקום אתה ירדת, אתה עשית עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. אתה אמרת שכבוד העבד מדאיג אותך. אבל כבוד קונך, שניהם לא רואים אותי. השווה כבוד עבד מכבוד קונו. אתם יודעים במה הסתיימה פרשת יתרו? בעשרת הדיברות, בהר סיני. אתם יודעים במה מתחילה פרשת משפטים? באיש הכי קרוב אליו. זה נורא קל להגיד את זה על אחרים. באיש הכי קרוב אליו. אבל במקום הכי נמוך שלו. והכי שגרתי. לגנוב זה ככה לפלח. לגנוב זה לתחמן. לגנוב דעת הבריאות. שוק שלם בנוי הזה. מה אתה רוצה לחיות? לגנוב, זה לא. קשה להגיד את זה. לגניבה מגיעים לפעמים דווקא מתוך אידיאולוגיה. אני יודע שכולנו לא אוהבים להזכיר את זה, כולנו לא אוהבים. כולנו לא אוהבים להזכיר את זה, אבל אין לי ברירה, אני חייב להזכיר את זה, כי אני מרגיש תמיד שאני חייב להזכיר את זה, לעצמי לפחות. פעם, לארצנו הקדושה, גנבו נפשות. לא מעט. היום כבר אף אחד לא שם את זה בצד. כלומר, כולם עדיפים לא לדבר על זה, אני יודע. מעדה מסוימת, בצורות מסוימות, מי שצריך, יבוא ויפגוש את האנשים. גנבו, נפשות, גנבו. אתם יודעים איך? אתם יודעים למה? בגלל אידיאולוגיה. כי נשאו שם השם לשווא. כי אמרו שהאידיאולוגיה היא כל כך מרוממת. שאם התימנייה אחת תתגבר על זה. אתם יודעים כמה פעמים אנחנו גונבים מאידיאולוגיה? זה נראה שבלתי אפשרי. אדם לא יגיע לגניבה נפשות, מה פתאום? גניבה דעת זה קטן. אומר רש"י בעשרת הדיברות, לא תגנוב בנפשות הכתוב מדבר. אין לך שום פוליסת ביטוח. ואתה יודע איך תמיד אתה גונב? כי אתה נושא את שם השם אלוקיך לשם. אתה לא נמצא בבעיה של הבחור, של המיוף. אתה לא נמצא בבעיה של הרוצח. אנחנו עכשיו לא נמצאים בדברים האחרים של עשרת הדיברות. אבל זאת הבעיה השגרתית שלך. היא מורידה אותך למקום כל כך, כל כך, כל כך נמוך, שכל כך קשה לעשות בו תשובה, זו הנקודה. הגזלן, לאור השמש. הנואף, בשלב מסוים, מפרק את חייו. אבל הגנב יכול לגמור גלגול ועוד גלגול בלי שהוא אף פעם עשה משהו. למה שעשה תשובה? הוא הרי מניח תפילין של יד ותפילין של ראש. הוא גונב בסתר. עין של מטה אינה רואה ואוזן של מטה אינה שומעת. מהר סיני אנחנו באים עכשיו אל החיים. ואלה המשפטים, וב מוסיף. הפרשות מחוברות. אתם יודעים מה עושה התורה הקדושה? כדי לא להשאיר אותנו מרחפים למעלה, היא יורדת איתנו למקום הכי נמוך והכי מוכר. אבל היא לא מתחילה בסיפור על לא לגנוב. אלא היא מתחילה בזה שגם לגנב יש תיקון. זה פלא פלאות. היא לא מתחילה בסיפור על גניבות. היא כן מתחילה בסיפור על גניבות. הנמכר הזה בגניבתו, שספרותית המורה בטח הייתה אומרת, זה לא מסודר, קודם כל תדבר עליו, אחרי זה תדבר על... קודם כל התורה באה להגיד שיש תיקון. זה החידוש של התורה שלנו. חוקים יש בכל מקום בעולם. לזרוק לקלבוש, כל אחד יודע. אבל לתקן, זה מה שהתורה רצתה לגלות שאפשר. הוא נמכר בגניבתו. אבל כבוד הבריות, אתם יודעים מה עושים עם הנמכר בגניבתו הזה? הוא זה שמגיע אחרי מעמד הר סיני. האיש שעליו מדובר מיד בתום מעמד הר סיני זה גנב שנמכר בגניבתו. והדיון עליו הוא לא על הגניבה. עוד רגע תראו שאצל רבן יוחנן בן זכאי גם לא מדברים על הגניבה. חכו. הדיון עליו הוא על התיקון. איך אני כחברה של תורה יכול לרומם את זה שעוד גונב? אם אין לי אליו תשובה, אני לא חברה של תורה. אני לא חברה של תורה. אני חברה של תורה רק אם אני פותח בתיקונו של זה שמתוך השם השם שלו מרשה לעצמו שם ליפול. והוא נופל, הוא נופל, ויש לו אידיאולוגיות גדולות וגבוהות, הוא מסתבך. יש רק דרך אחת שיכולה להחזיר אותו מהתסבוכת הזאת. חיבור. איך עושים את זה? מה שלום אשתו? מה שלום בניו? מי את השאלה הזאת שאל כששחטו אותו? מי זה היה הנושא שעמד לפניו? אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו וכי מי הכניסה? הגנב הוא האנטיתזה של המעמד האדיר של הר סיני. לכן מכל הדברים, אוזן זו ששמעה על הר סיני לא תגנוב. למה לא רוצים את אוזנו של מי שעבר על לא תנאף, או על מי שעבר על כבד את אביך ואת אמך? כי האוזן ששמעה לא תגנוב והלך וגנב הוא שקרן, הוא עושה אוזן של מטה כאילו לא שומעת, ועין של מטה כאילו לא רואה. אתם מבינים למה דווקא האוזן? כי לאוזן הזאת יש משהו שאיתו אתה יכול לסגור, והוא סוגר. והוא לא מודע לחטא הגדול שלנו, הוא פשוט נושא את שם השם לאיזה גובה, וגונב. והשאלה שפותחת את הפרשה הבאה, היא לא איך מוקיעים אותו. היא לא כמה הוא צריך לשלם. עוד רגע תראו שהוא צריך לשלם יותר מהגזלנים ויותר מכולם. השאלה שפותחת את הדיון, אם מי שואל מה שלום אשתו ובניו? מי מוודא איך מעמד הר סיני היה באמת בויחן שם כאיש אחד בלב אחד? ולא שגמרנו את הדרשות על ויחן ועכשיו עברנו לדיון בפרשת משפטים. כי הדרשות של ויחן היו כבר דבר תורה של הצ'ונט ביתרו. עכשיו זה כבר צ'ונט של משפטים. רבן יוחנן בן זכאי בכלל לא דיבר על הגנב, כי אם הוא היה מדבר על הגנב, אין הבדל בין הטובח והמוכר לבין הגונב. אתם יודעים על מי דיבר רבן יוחנן בן זכאי? הוא דיבר על ההתרזות, תחזיקו טוב, זה לא יאמן. אני לא הבנתי את זה אף פעם, עד שראיתי את הרבי בשיחה על רבן יוחנן בן זכאי. הוא אומר, ההתרזות שלו היא כשחוקרים אותו בבית הדין, והוא צריך להגיד שהוא נסע את השיער כתיפו, אז כזאת בסה, גם גנב וגם התבזת. רחמנות, תשלם רק ארבע. שמעתם מה המוזיאון? לא כשהוא גנב. הוא כבר בבית הדין. חוקרים אותו, צולבים אותו מכל הצדדים, חקירה מימית, חקירה לא מימית. ובתוך הביזיון הזה הוא היה צריך להתפדח ולהגיד שהוא שם שער כתף. נו, הלכה. ארבע. רש"י אומר, לכן כתוב גדול כבוד הבריות איתן ולא גדול כבוד הגנב. כי כתוב ברש"י, חס המקום על כבודם של בריות. בני אדם לא יכולים להבין את זה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו עד איפה צריך לחוס על כבודם של בריות.
אבל למה רק אם הוא טבח ומחר? וזה היה צריך לבקשים גנב בעצמו ובשר.
פלא פלאות, כי כשהוא גנב בעצמו, אף אחד לא ראה אותו. לא, אבל בבית הדין רואים אותו. עוד פעם, אם בבית הדין היו דנים בגנב, השאלה שלך מצוינת, הנה התשובה. אין הבדל בין אם הוא גנב כלים לבין אם הוא גנב שור, הוא משלם כפל, אז לא חוקרים איך הוא לקח את זה. לא מעניין אותי הדיין אם לקחת את הסיר כך או כך, כי משלם כפל. אבל בשור עושה, אני חייב לשאול איך לקחת. אז החובה שלי לשאול איך לקחת גרמה לך להתבזות ולהגיד שמבך לקחת אותו כך. נו, הגדול כבר. זה לא יאמן. כבר אתם מבינים על מה מדובר גדול כבוד הבריות? בפרט, מי עלי מדובר גנב שלא גמר בגניבה אלא אחרי הגניבה לא ראה לעצמו שום ייסורי מצפון וטרח ומחר? זה גדול כבוד הבריות. למה? למה? כפר זה קלאס מינימלי של כולם.
אבל
מכיוון שהתבזר, אני צריך להבין מה... לא, לא, אין. לא, לא, לא. כפל הוא גם באדם שגונב כלים. אין אפשרות להוריד
כפל.
לא, בכל דבר. גם אם אדם מתבזר, גם אם אדם מתבזר, בכל מצווה, אין בגניבה פחות מכפל. זה כלל יסוד. אין בגניבה פחות מכפל. לכן על זה דיינים לא צריכים לשאול אותו. כי כפל זה מס. אמרתי לכם, זה חוק עתיק. שמי שגונב צריך לשלם, זה משונה מאוד. כפל זה מס. אי אפשר להחליף את העונש של התשלום בשנתיים אוניברסיטה. זה לא עוזר. מי שגונב משלם, כמה כפל, מס, כנס, כולם. לכן פה הבעלים לא שואלים אותו. אבל כשעשו לו חקירה נגדית, ובחקירה התברר שהוא סתם את זה, הרב רב גנר נפגע. אז צריך לעזור לו במה שהוא נפגע.
אבל אם נמצא בפרט שלו, הוא לא צריך לגונב את זה וכמור, נמצא אצלו.
לא שואלים אותו על זה. שואלים לו תבח המחר. לא שואלים אותו, מתי שואלים אותו? רק בתבח המחר. עוד פעם, אם זה נמצא אצלו, אומרים לו תחזיר ותשלם כפל. עוד פעם, כל השאלה היא רק אם תבח המחר. אם הוא לא טבח או מחר, לא שואלים אותו את השאלה איך הוא נסע, כי זה לא רלוונטי. פעם היו שואלים רק שאלות רלוונטיות. זה לא רלוונטי, לא שואלים. זה כל מיני דברים מההיסטוריה העתיקה, שהם שונים. אז שואלים מה שרלוונטי. איך שואלים? עם כבוד הבריות. ואם יש שאלה שאין ברירה אלא לשאול, אבל כבוד הבריות של הרב רב גנר נפגע, הוא משלם את זה. אתם יודעים למה רבן יוחנן בן זכאי מופיע בשמו? מאוחר, אנחנו צריכים לסיים. אתם יודעים למה הוא מופיע בשמו? זה פלא פלאות. חז"ל אומרים, שאלו את רבן יוחנן בן זכאי תלמידיו, במה ארך את הימים? אז הוא אומר שמעולם לא קידמני אדם בשלום, ואפילו נוכרי בשוק. לא היה אדם שלא הקדמתי לו שלום. שום נוכרי בשוק. איך למדנו הרבה פעמים באבות? הוא היה עומד. כשאתה רוצה ללמד את סוגיית כבוד הבריות, אומר רש"י, בוא אני אגיד לך איך זה נראה. זה המן והמן. כך נראה מי שאצלו הולכים ללמוד שיעור בכבוד הבריות. כשהגיעו ליבנה, הוא לימד את תלמידיו משפט אחד. אני בריאה לחברי בריאה. נכון, אתם תלמידי קרן ביבנה שהלכו להציל את האנושות. אני בריאה לחברי בשדה בריאה. כשם שהוא אינו מתגבר במלאכתו, כך אני אינו מתגבר במלאכתו. משפט אחד בלבד הוא לימד בכל מסכת אבות. חמישה תלמידים היו לו וכל אחד אמר שלושה משפטים, והרב לימד רק משפט אחד. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לך נוצרת. פרק לא. הבנתם מי זה רבן יוחנן בן זכאי?
ולכן גם תחילת הפרשה ולא בקיבלון?
בדיוק. כי היסוד של פרשת משפטים היא שהתורה הקדושה שקיבלנו במעמד הר סיני חדרה והפכה את ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. אם נדמה לך שישראל הכוונה היא הצדיק, אתה מתבלבל. ישראל זה גם הגנב וגם הגנב שבך. ולכל יש תיקון. זאת התשובה שקנה הרבה. פלא פלאות. אתם תופסים לפני. זה דבר מדהים. כלומר, לפני שמספרים על הגנב. מספרים לא רק על התשובה, אלא על זה שאנחנו נוכל להשיב אותו. כלומר, במעמד הר סיני לא רק שקיבלנו כוח שישראל בקודשא בריך הוא חד, אנחנו קיבלנו את הכוח להחזיר את הגנב למקום שלנו. זה לא פלא פלאות. וככה לא יהיה עבד עברי בעולם. ככה העבד העברי יהיה בן חורין. גדול כבוד הבריות. אז אלה הדברים, ובעזרת השם שנזכה מהם, תמונה שלמה ותשובה שלמה, בשורות טובות.